נראה שהיחסים בין ארצות הברית לטורקיה הגיעו לשפל המדרגה בחודש האחרון. זאת על רקע החרפה של מחלוקות ואף הטלת סנקציות מטעם הממשל האמריקני נגד שרים בממשלת טורקיה. התהליך הזה לווה גם בטונים צורמים מפי שני הנשיאים הידועים בחריפות הלשון שלהם, טראמפ וארדואן. עכשיו עולה על הפרק האפשרות שהיחסים האסטרטגיים הנמשכים מזה עשרות שנים בין המדינות ומעוגנים בברית נאטו ילכו ויתעררו, ואולי טורקיה תחליט לעזוב את הברית ואחר כך תחפש בעלות ברית אחרות. בנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר במכון, מומחית לטורקיה. שלום גליה.
שלום.
אז תחילה לטובת מי שמצטרף לסיפור הזה מנקודת השיא או נקודת השפל שלו, כפי שציינתי, איך בדיוק הידרדרו היחסים כל כך מהר ועד כמה חמור המשבר לפי דעתך?
אני חושבת שהמשבר הזה הוא אחד המשברים החמורים ביחסים בין טורקיה לארצות הברית. משווים אותו למשבר ב-1974 שהיה סביב עניין של כיבוש 40% משטח קפריסין באותו זמן. אבל באמת המשבר עכשיו יש לו הרבה גורמים, בין היתר אחת העובדות היא שיש לנו את גולן, שהוא המנהיג שחושבים שעמד מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה ב-2016. יש לנו את הסיפור של קניית מערכת הגנה אווירית מרוסיה, ה-S-400. יש לנו סיפור של טורקיה שעוזרת לאיראן לעקוף את הסנקציות, גם בגלגול הקודם של הסנקציות וגם עכשיו שארצות הברית מטילה שוב סנקציות על איראן. יש לנו עניין של ארצות הברית מטילה מכסים על, באופן כללי, על שותפות סחר, וספציפית טורקיה נפגעת מהמכסים על הפלדה ועל אלומיניום. יש לנו רגשות אנטי-אמריקאים בטורקיה כבר הרבה שנים, אבל כמובן כשהמשבר הזה גואה, אז הרגשות האלה עולים. גם הסיפור של ירושלים, ההכרה בירושלים כבירת ישראל, היה משהו, טורקיה הובילה את ההתנגדות לצד האמריקאי הזה, וזה כמובן גם משהו שמקרין על יחסי טורקיה ארצות הברית. אבל המשבר, יש את כל הגורמים האלה ביחד, אבל המשבר בעצם פורץ סביב המעצר של כומר אמריקאי, שכבר 20 שנה באזמיר בטורקיה. הוא נעצר באוקטובר 2016, מאשימים אותו בכך שהוא חבר בארגוני טרור, גם בכך שהוא אולי סייע בניסיון הפיכה הכושל, אבל גם מנגד בזה שהוא עוזר למחתרת הקורדית. באוקטובר 2017 בעצם הטורקים מציעים לאמריקאים עסקה של כומר נגד כומר תמורת כומר. אנחנו ניתן לכם את ברנסון בחזרה, ואתם תיתנו לנו את גולן שנמצא בארצות הברית. האמריקאים לא מסכימים לזה, אבל בגלל שברנסון הוא כומר, זה בעצם כל האוונגליסטים מתגייסים מאחורי העניין שצריך לשחרר אותו, וטראמפ, שכמובן המפלגה הרפובליקאית בכלל, אבל טראמפ ובמיוחד סגן הנשיא פנס, מאוד מאוד רגישים ללובי האוונגליסטי, ולכן הסוגיה הזאת היא הופכת לסוגיית מפתח ביחסים. ביולי יש לנו שיחת טלפון בין טראמפ לארדואן. טראמפ לכאורה מבטיח לארדואן שישחררו אזרחית טורקית שנמצאת במעצר בישראל בחשדות לסיוע בחמאס, וטראמפ מבין מהשיחה שאם ישראל תשחרר את אותה אישה, אז הטורקים ישחררו את הכומר שנמצא במעצר. הישראלים באמת משחררים את הטורקיה, אבל הטורקים רק משחררים את ברנסון למעצר בית, ומשם פורץ את כל הבלגן שאנחנו נמצאים בו עכשיו. טראמפ יוצא בהצהרות קשות נגד הטורקים, והלירה הטורקית שכבר ככה צונחת ביום אחד, יום שישי אחד, היא צונחת ב-20%.
אז כפי שציינת, לסיפור הזה יש מימדים מדיניים, מימדים אפילו פוליטיים אישיים, גם כלכליים, כפי שהזכרת בסיום דברייך. אבל השאלה המרכזית שמעניינת אותנו כאן בהקשר הביטחוני היא, האם תהיה לכך גם השלכה חמורה על היחסים הצבאיים בין המדינות? האם זה ריאלי שארדואן, בעקבות החפה של המשבר, יחליט להתנתק מברית נאטו, לגרש את האמריקאים מבסיס אינצ'רליק למשל, ולחבור למעצמה אחרת, רוסיה למשל, אולי אפילו איראן? ואם כבר הזכרתי את ההתפתחויות באזור שלנו, אז האם עשויות להיות למשבר הזה גם השלכות עקיפות על היחסים עם ישראל?
אז בנושא של טורקיה ונאטו, הרבה קולות בוושינגטון הם קוראים דווקא לסלק את נאטו, לא שטורקיה תצא בעצמה, אלא שצריך לנקוט צעד אקטיבי ולגרש את טורקיה כבר עכשיו. אין מנגנון בברית נאטו לגרש את טורקיה באופן פורמלי, כמובן שאפשר לצמצם את הפעילות שלה בברית. זה לא כל כך פשוט, כי לטורקיה יש את הצבא השני בגודלו בנאטו, אבל יש אפשרויות מסוימות באמת פחות לעשות תרגילים משותפים ודברים כאלה. מבחינת טורקיה, הם עדיין לא מדברים על עזיבת נאטו. מבחינתם, החברות שלהם בנאטו, שהם נהיו חברים בה ב-1952, אחד מהעוגנים של הביטחון הטורקי, אחד מהעוגנים גם של הקשר של טורקיה עם המערב. אבל נכון שיש עכשיו יותר יחסים קרובים עם הרוסים, דיברו בסוף שבוע האחרון על ברית אסטרטגית בין רוסיה לטורקיה, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהטורקים גם מאוד חשדניים כלפי רוסיה. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, האויבת המרה של טורקיה, האויבת שמולה נלחמה את רוב המלחמות הייתה רוסיה, ולכן קשה להאמין שבאמת טורקיה יום אחד תקום בבוקר ותשים את כל יבה עם טורקיה ורוסיה. אם זה יקרה, בעצם טורקיה זה מקום של חולשה, וטורקיה תהפוך לבת חסות של רוסיה. אז ככה אני רואה את זה, אם זה יקרה באופן הזה. אבל אני חושבת שכרגע טורקיה עדיין מעוניינת לרקוד על כל החתונות, אבל נכון שזה המערכת הבינלאומית הנוכחית מקשה על העניין הזה של להיות שחקן שמנסה לחבור לכמה הצדדים. מבחינת היחסים עם ישראל, אנחנו כולנו יודעים שהיחסים עם ישראל כבר הרבה שנים במצב לא טוב, וגם הסכם הנורמליזציה שנחתם ב-2016 לא הצליח בעצם להחזיר את היחסים אפילו לאיזשהו רגיע. היה זמן קצר שדברים יראו אחרת, אבל בגדול מאז בעצם האירועים בהר הבית, ואחר כך ההכרה האמריקאית בירושלים כבירת ישראל והעברת השגרירות, דברים שוב התדרדרו למקומות לא טובים. כך שמבחינה הזאת אין כל כך לאן עוד לרדת, אבל צריך להגיד שבאופן בסיסי לישראל יש עניין שטורקיה יהיה לה עוגן במערב. כמה שטורקיה יותר קרובה למערב, זה דבר יותר טוב לישראל. לישראל אין עניין שטורקיה תתקרב יותר לאיראן. גם הסיפור של היחסים של טורקיה עם רוסיה בהקשר הסורי אינם בהכרח דבר שתואם לחלוטין את האינטרסים הישראלים, כך שאני חושבת שמפרספקטיבה ישראלית יש עניין להרגיע שגם טורקיה תרגיע את ענייניה עם המערב. היו סוגיות מעניינות של ה-F-35, שעכשיו הקונגרס האמריקאי מטיל סנקציות, הוא בעצם רוצה למנוע את המחירה של ה-F-35 לטורקיה, ויש פה אלמנטים ישראלים, בכך שטורקיה הייתה אמורה לפתח חלק מהרכיבים של ה-F-35, ויש דיבור על זה שאולי חברות ישראליות יעשו את זה, אבל עצם הדיון האם בכלל לטורקיה יכול להיות ה-F-35, זה משהו שלפני כמה שנים בישראל לא היה שום בעיה שטורקיה תקבל את זה, ועכשיו פתאום זה נהיה יותר בעייתי.
ושאלה אחרונה שאני רוצה להפנות אלייך כחוקרת יחסים בינלאומיים, עד כמה מה שאנחנו רואים נובע או תלוי באישיותם של המנהיגים שבהם מדובר, טראמפ ואירדואן, עד כמה אפשר לייחס את השפל הזה ביחסים להידרדרות ביחסים בין שני המנהיגים, שכפי שציינתי בדברי הפתיחה, שניהם ידועים במזג שלהם, בהתבטאויות הבוטות לעתים שבהם, שבאמצעותן הם בוחרים להביע את המסרים שלהם, ויכול להיות שיש כאן בעצם מאבק שממוקד יותר במנהיג מאשר במדינה.
אני חושבת שאם מסתכלים על זה, כפי שציינתי בהתחלה, יש רשימה ארוכה של נושאים שהם בסוגיות שהם במחלוקת בין טורקיה לארצות הברית, וגם העניין הזה של אנטי-אמריקאיות וחשדנות כלפי המערב, שמערב בעצם הביא להפלת האימפריה העות'מאנית ולצמצומה של טורקיה לשטח שהיא היום, הדברים הבסיסיים האלה קיימים. וכל מנהיג היה מתמודד עם זה שבעצם אין לנו פרדיגמה שמחליפה את הפרדיגמה שהייתה במלחמה הקרה, שבה כן ברית המועצות נתפסה כאויבת משותפת, והיום לא בדיוק ברור מי הוא אותו אויב משותף שטורקיה וארצות הברית נלחמים נגדו. גם נאטו בעצם לא בדיוק ברור מה המטרה המרכזית של הברית הזאת היום. אז הדברים האלה נמצאים, אבל אני חושבת שכן המנהיגות החריף את הדברים. כל מנהיגות אחרת הייתה גם מתמודדת עם קשיים וחריקות ביחסים, אבל הסגנון של המנהיגות החריף את הדברים גם בצד של טורקיה וגם בצד של ארצות הברית. בארצות הברית דיברנו קודם על העניין של האוונגליסטים, העניין של להפוך את אנדרו ברנסון, שהוא רק אחד מתוך 25 אמריקאים שעצורים בטורקיה, ויש עוד כמה עשרות עצורים מערביים אחרים. זה האיש, אבל רק הוא מקבל את תשומת לב בגלל הכנסייה, בגלל האבנגליסטים. וגם בטורקיה היה בסך הכל האיש הזה, כשעצרו אותו ב-2016, לא חשבו שזה בגדיל. אז חשבו שהוא היה אחד מאלפי אנשים שנעצרו בטורקיה באותה עת, הם לא ידעו מה שיש להם בידיים, לא חשבו שזה מה שיעניין אותם. וגם אם היו רוצים לשחרר אותו ולתרום לזה, שוב, זה לא היה מרפא את טורקיה מכל הבעיות הכלכליות שלה, אבל זה היה יכול למנוע את השפל הגדול שהלירה הטורקית הגיעה לה. יכולים לשחרר את הבן אדם הזה, אבל בגלל, שוב, עניין של מנהיגות שמנסה לרכוב על גל של אומנות, לא משחררים אותו. אז אני חושבת שהתנאים הבסיסיים של התדרדרות היחסים היו שם, אבל עם שני המנהיגים האלה, היחסים התדרדרו הרבה יותר ממה שהם היו צריכים להתדרדר, והרבה יותר מהר ממה שהם היו צריכים להתדרדר אם היה מנהיגות אחרת.
תודה רבה.